משנה י' ג' הוא היה אומר, מי זה הוא? הלל. נגד שמה אבד שמה, ודלה מוסיף יסף, ודלה ילף קטלה חייו, ודשתמש בתגה חלף. יש גורסים חולף. זה הדבר אם כן השני שאומרים עליו, הוא היה אומר. ואחר כך הוא ממשיך במשנה י' ד', הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי. עכשיו, אם נשים לב, אנחנו רואים שהמשנה הראשונה, זו שלמדנו בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, משנה י' ב' נאמרת בשפה העברית, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, וכו'. המשנה השנייה כתובה בשפה הארמית, והשלישית כתובה בעברית. האם יש סיבה לדבר? מן הסתם שכן. אומנם ידוע שהתנאים דיברו ארמית, אבל כשהם אמרו דברי תורה, הם אמרו אותם בעברית. ולכן השימוש בשפה הארמית צריך הצדקה, למרות שיש כמה מקומות במשנה שאנחנו רואים לפעמים דברים בארמית, אבל בדרך כלל זה כתוב בעברית. אחד המפרשים אומר שצריך להבין את זה על יסוד תולדות חייו של הלל. הלל היה מאיזה ארץ? בבלי, לא? בבלי. מה? כתוב שנשתכחה תורה מישראל, עלה הלל הבבלי ויסדה. כלומר, חידש הלל את התורה אחרי שנשתכחה. אם כן, כשהלל עולה מבבל, הרי הוא כבר מגדולי ישראל, תלמיד חכם גדול, ומכוחו מתחדשת התורה בימיו. אבל אנחנו גם יודעים את הסיפור המובא בגמרא, שהלל למד בצעירותו אצל שמעיה ואבטליון, כשהוא לא היה תלמיד חכם. אז איך זה מסתדר? אין זה אלא שהלל התחיל ללמוד אצל שמעיה ואבטליון, המשיך ללמוד בבבל, כמו הוא ירד לבבל, וכאשר השלים את עצמו בחוכמה, עלה לארץ ישראל ולימד. כלומר, יש שלושה שלבים בלימוד התורה של האדם. תלמיד, לומד, מלמד. כשאדם הוא תלמיד, הוא זקוק לרבותיו. בלי רבותיו, זה לא הולך. אחר כך, יש שלב שבו האדם יודע כבר איך ללמוד, ואז הוא מסתגר בתוך עצמו, ולומד לא לבדו עם החברותה שלו. שלב שלישי, האדם כבר מלמד. זה כבר שלב שבו הוא עסוק כל כולו כמעט בצורכי ציבור ולא בצורכי עצמו. אז ניתן לומר שהמשנה הראשונה, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום ובתבריות ומקרבן לתורה, את זה אמר הלל כאשר הוא כבר היה נשיא. כשהוא עסק בצורכי ציבור, ואז הוא עוסק בלקרב את הבריות לתורה. לעומת זה, המשנה השנייה, אותה הוא אמר בשעה שהוא היה בבבל, והיה עסוק בלימוד התורה בינו לבין עצמו. ואז הוא צריך לחזק את עצמו, שישב וילמד. כן? זה דבר שבחורי ישיבה צריכים לדעת, שאדם צריך להחזיק את עצמו, לשבת וללמוד, למרות החשק הגדול שלו, לעסוק בצורכי הציבור. ואילו המשנה השלישית, משנה י' ד', נאמרה בשעה שהוא עדיין היה תלמיד אצל שמעיה ואבטליון, והיה מעודד את עצמו ללמוד מהם, ולכן אמר, אם אין אני לי מי לי וכו'. טוב, עושים קצת ההסבר לשפה הארמית. כן. ולכן, כשהוא היה צריך ללמוד בעצמו, כדי לזרז את עצמו, היה אומר, נגד שמה, עבד שמה. כלומר, אם הוא יעבור על הדברים האלה, כלומר, יתחיל להתפרסם, תתפרסם מעלתו בלימוד, אז הוא יאבד את מעלתו האמיתית. לכן הוא אומר, נגד שמה, עבד שמה. ודלה מוסיף, מי שאיננו מוסיף, יסף. ודלה ילף, כן? הרי, כלומר, אפשר להגיד, מה זה למוסיף יסף? או יסיף? הכוונה שהוא חייב לא להסתפק במה שלמד אצל רבותיו, אלא הוא צריך להוסיף על מה שהוא למד. ודלי אלף, קטלה חי, כן? כלומר, שיערי מי שלא למד כלל, בכלל חייב מיטה. ודאיש תמש בתגה, אם הוא יתפרסם מאוד, חלף. לכן, הוא ישתדל לסגור את עצמו בדלת אמות של הלימוד. עד כאן זה מובן? זה מה שאומר, הוא היה אומר. כלומר, מכיוון שהוא בהתחלה אמר לנו, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה, אז היה מקום לחשוב שתמיד הוא אמר את זה. לא נכון. תדע לך שלפני שהוא עסק בלקרב אנשים לתורה, הוא היה אומר, אותו אחד שאמר לקרב לתורה, הוא היה אומר נגד שמה, עבד שמה וכו'. מובן? טוב. אפשר להמשיך. עכשיו, יש פה בעיה. איך אני יכול להמשיך? כשאני יודע שחצי מהמילים שנאמרו כאן לא הובנו. ויש אנשים שפה אני יודע שלא הבינו כי זה כתוב בארמית, ולא עשו את המאמץ המינימלי לשאול מה פירוש המילים שקראת. ובזה עברו על דברי חכמים שאמרו לו הביישן למד. מה נעשה? טוב. נמשיך למשנה הבאה, כיוון שכנראה אני אמרתי טעות, כי כולם בוודאי הבינו שהרי אף אחד לא מגיב אחרי הדברים האלה. מה?
מה זה
תגה? תגה זה כתר. כן. מה זה חלף?
סכין.
זה נכון, אבל זה לא המשמעות פה.
עובר.
עובר, כן. בסדר. ומה זה נגד שמה? יפה. טוב. הוא היה אומר, עכשיו, הוא, אותו אחד שאמר שהוא לא רוצה להתפרסם, מצד שני, הסביר את מעלת האדם. כאן אנחנו נכנסים פה למשנה מאוד מסובכת. אני קורא שוב את משנה י' ד'. מה לא הסברתי? הסברתי את הארמית עכשיו. אין מילה שלא פורשה. מה? בואו נראה. הוא, זה הוא, היה, אומר. נגד שמה, התפרסם שמו, עבד שמה, עבד השם שלו. מי שמתפרסם, הוא מאבד את העצמיות שלו. כן, אדם אומר, אני אתפרסם, אז אני יותר גדול. לא נכון, ברגע שהוא מתפרסם, אז הוא פחות גדול. כי הוא איבד משהו מן החימום שלו כלפי הפניות של עצמו. הוא עכשיו חלק מחייו מוחצן. אז הוא איבד משהו. לכן הלל, כל זמן שהוא לא הגיע לכדי אותה מידה של לעסוק בצורכי ציבור, היה משכנע את עצמו שלא כדאי שיתפרסם שמו, כי אם לא, יובד שמו. מי שכבר הגיע למידה זו. אבל הלל היה בשלב שבו עדיין היה צריך להתמלא. מובן? ודלה מוסיף, יסף. מי שאיננו מוסיף, סף מן העולם. כלומר, זה נגד המושג של השלמות. המושג של השלמות הוא מושג בעייתי. תן, הרבה פעמים אומרים, צריך לצאת מן החיסרון ולהגיע לשלמות. הבעיה שמושג השלמות של עצמו, גם הוא מוגבל. משום שהשלמות יש בה מידה של סופיות. יש ביטוי שאומרים, תם ונשלם. כן, אדם שאומר, אין לי מה להוסיף. מי שאין לו מה להוסיף הוא מת. הדבר החי הוא הדבר שכל הזמן מוסיף חיות. לכן הוא אומר, למה מוסיף יסף? מי שלא רוצה להוסיף, כבר אין משמעות לחיים שלו. אז הוא מת. כן, יש ביטוי של רבי נחמן מברסלב, שאסור להיות זקן. כן, מה זה אסור להיות זקן? מה זה להיות זקן? זה כבר מי שלא מסוגל להשתנות. אז יש אנשים שהם זקנים בגיל מאוד צעיר. יש אנשים שהם צעירים גם בגיל מאוד מבוגר. אסור להיות זקן. אז זה בעצם מה שאומר כאן. יש ברב קוק באורות הקודש חלק ב' מאמר חשוב מאוד, הנקרא שני ערכי השלמות. שבו הרב מסביר שישנן שתי השקפות בעולם ביחס לשלמות. יש מי שרואה את השלמות בשלמות, ויש מי שרואה את השלמות בהשתלמות. וזה שתי השקפות סותרות, כי השלמות היא מוגבלת, סופית, קבועה, ההשתלמות היא מתמדת, ואז יוצא שצריך לברר מי צודק. והתשובה של הרב, שניהם צודקים. כלומר, יש צד של שלמות בשלמות, ויש צד של שלמות בהשתלמות. והשקפה שמקיפה רק אחד משני הצדדים האלה, היא השקפה חסרה. זה מובן? אז איזה עודלה מוסיף? יסף. עודלה ילף, אז מי שאומר, אני לא רוצה בכלל להסתבך. אני לא אלמד בכלל. כך שלא אתחייב מיטה, מזה שאני מפסיק להוסיף. הוא אומר, אם אתה לא לומד בכלל, קטל החיים. כלומר, חייבים להרוג אותך. כלומר, זה לא רק שהוא יסוף מן העולם, אחד שלא לומד הוא מסוכן. כן? אדם שלא לומד, אין לו דעת. אז מה יש בו? הוא פרא אדם. הוא חיה רעה. חיה רעה זה מסוכן. דלה ילב, קטל החיים. לא כתוב דווקא תורה. תלי א', למרות שפה יש פרשן שהוסיף, שהסביר דלי א', מי שאינו לומד תורה. כן? אבל אצלי במשנה לא כתוב תורה, כתוב דלי א'. כמובן, זה כולל גם תורה. אבל מי שאומר, אני לא חפץ בדעת, הוא רוצה להיות האדם הטבעי. היה גוי אחד בשם רוסו, ז'אן ז'אק רוסו. הוא חשב שהתרבות מקלקלת את האדם, ושהאדם הטוב זה האדם הטבעי, ללא תרבות. כן, היו אז כל מיני סיפורים על האינדיאנים שגילו בקנדה, שסיפרו עליהם שהם אנשים עם מוסר טבעי וכולי, למרות שהם מחוסרי תרבות, אז האמינו לסיפורים האלה. כן, קראו לזה הפרא הטוב. כן? היום אנחנו יודעים שהאדם אלמלא התרבות, גם עם התרבות, אז אלמלא התרבות הוא פרא אדם. לכן דלה יאליף הוא מסוכן, קטל החייב, מובן.
אבל אין איזה צד של טבעיות שאותו צריכים לשמר
או לפתח? האם יש צד של טבעיות שאנחנו צריכים לשמר ולפתח? התשובה היא כן. זאת אומרת, יש סכנה גם בלימוד. הלימוד מאבד משהו מהטבעיות. אז מה צריך האדם לעשות? סינתזה. צריך לשמור על תום הילדות, למרות שהוא מתגבר על הילדותיות. כן? יש שני דברים. כן? יש באדם, אדם, הילד הקטן, הוא ילדותי. אי אפשר לצפות ממנו להתנהגות בוגרת. אבל יש בו תום, יש בו רעננות, יש בו חן. כל זה צריך לשמור. גם כאשר האדם מתפתח מבחינה אינטלקטואלית, ראוי לו לשמור על הישירות והישרות שהוא קונה בילדות. מובן? אז הוא צריך לשמור על הילדות, אבל לא על הילדותיות. הילדותיות היא אידיוטית. היא רעה. בילדותיות יש קנאה, יש רשעות בילדותיות. הילד נראה חמוד, כן? לא באים אליו בטענות על זה שהוא הולך מכות עם החבר שלו על, על ג'ולות. כן, אבל לא מבינים שההתנהגות הזאת, אם אתה מתרגם אותה להתנהגות של מבוגר, זה אדם צריך להכניס לכלא.
אפשר לנתק את שני הדברים?
אפשר לנתק את שני הדברים. איזה שני דברים? מה נראה לך שאני אמרתי?
שכן.
שכן? אז אתה יודע מה אני חושב. כן. טוב. יסף, הכוונה שהוא מעצמו יובד. קטל החייב זה פעולה אקטיבית. חייבים להרוג אותו, כאילו. מה זאת אומרת? זה החברה תנקום בו.
מי שלא לומד תורה?
מי שלא לומד. מי שלא לומד הוא אדם מסוכן. מה יש באדם שלא לומד? יש פראיות. נכון? גם. אז תראה לעצמך מה הם היו אם בלי ללמוד. עוד יותר גרוע. אז כשהם לא למדו מה הם היו, עוד יותר גרוע. כן. נכון. יש ביטוי כזה של רבי מנחם מנדל מקוצק. היה אומר על הפסוק, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, היה אומר רק שיוסיף. נכון, זה כואב, אז מה? אז תוסיף. כן, מה אתה אומר?
הזאת
השינון חייב גם להוות חידוש. כלומר, כשאני לומד משהו פעם שנייה, אני מעמיק, אם כן יש פה חידוש לעומת הפעם הראשונה. אבל אם אין חידוש לעומת הפעם הראשונה, יש בזה בעיה. זה למה מוסיף יעשה. השאלה אם זה מה שיש בכוחו. נו. לא אמרנו לשכוח. הוא צריך לזכור מה שיש לו, אבל לא מספיק שיזכור מה שיש לו. צריך להתקדם בחיים, לא? אם הוא כבר יודע הכל, אין לו מה להוסיף, מה שיש לו זה מה שהוא רוצה לדעת, אז הוא הפסיק לחיות. איך אני מבין, לא? אחד הדברים המסוכנים ביותר בחיים זה ההרגל. שאדם אומר, יש לו הרגלי חשיבה, הרגלי התנהגות, והוא לא שם על דעתו לראות מה השיפור, מה ההתרעננות. מטבע הדברים הוא ייסוג. הוא לא יישאר באותה מדרגה, הוא ייסוג. שונה זה לא שינון. כל השונה הלכות, אין כאן כל המשנן הלכות. שונה פירושו לומד. שונה לא, זה לא משנה שינון. מצטער, כן? לשנות הכוונה ללמוד. כן, יש ביטוי בגמרא, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה. אז לקרוא את הכוונה תנ"ך, לשנות הכוונה משנה. תורה שבעל פה. כתוב בגמרא במסכת ברכות דף ד', אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, אם לשנות שונה. זאת אומרת, אם רגיל לקרות, הכוונה שהוא יודע ללמוד תנ"ך, אז הוא קורא בתנ"ך. אם רגיל לשנות, כמו שהוא יודע ללמוד משנה, שונה. תורה שבעל פה. כן. עודלה ילך, קטל החיים, כזה, הנה, עוד השתמש בתגה חלף. כן, מה זה משתמש בכתרה של תורה? זאת אומרת, הוא משתמש בתורה כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלו. כן, תורה זה נותן לו כסף, כבוד, הנאה. אז זה כבר לא תורה. כי התורה היא בהגדרה לא מן העולם הזה. אם הוא משתמש בתורה כאילו שהיא כלי של העולם הזה, סימן שהוא לא יודע מהי התורה. לכן ראוי שהאדם הזה יחלוף מן העולם. כיוון שהוא משתמש בתורה לא למטרתה. כן, למשל, נתאר לעצמנו אדם שימצא, אני יודע, שטרות של כסף. הוא אומר, איזה יופי, הייתי זקוק בדיוק לחומר להסקה. כי רציתי לבשל לעצמי, לתגן לעצמי ביצה במחוות, היה חסר לי חומר בעירה, הנה מצא שטרות כסף, 30,000 דולר, איזה יופי, אפשר לשרוף. אז הוא משתמש בדבר, אמנם זה נכון, זה בוער, זה דולק, אבל זה לא לשם זה נועד, כלומר חבל על זה שאתה משתמש בזה בשביל דבר, רק בשביל תיגון ביצה. נכון, אתה רעב, אנחנו מבינים, אבל תחכה קצת. כן? אותו דבר. מי שמשתמש בתורה, אז הוא סובר שהתורה היא חלק מעולם הטבע. מה שמשמש את רווחתו של האדם. בעוד שהתורה היא מן העליונים, היא לא מן העולם הזה. לכן אי אפשר להשתמש בה. להשתמש בתאגה חלף. כן. מה ההבדל בין חלף ליסף? לא יודע. אולי אפשר להגיד, לא, בעצם אני כן יודע. יסף זה מן העולם הזה, חלף מן העולם הבא. כן. יסף אגב שאין לו המשך בעולם הזה. אז הוא ימות. כן, מי שלא מוסיף. לא מוסיף יסף. אבל להשתמש בתגה, אז הוא פוגע בתורה שבא מן העולם העליון. אז אין לו חלק בעולם העליון. לכן אין לו חלק בעולם הבא. כן. קרן בעולם הזה? פירות בעולם הזה. אדם משתמש בפירות בעולם הזה. מה פתאום? איפה זה המשנה אומר? אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל, שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה. כן, לא כתוב שתלמוד תורה הוא בכלל זה. וחוץ, אם נגיד שתלמוד תורה גם כן בכלל זה, מה שלא ברור כל כך מהסגנון, אין הכוונה שהוא משתמש בכבודה של תורה. כן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. אבל הוא לא משתמש בתורה לשם השימוש שלו. נגיד, הוא רוצה כבוד. כן, אם הוא רוצה כבוד, השלו ילמד תורה. אבל אם הוא למד תורה לא בשביל הכבוד, ואז מכבדים אותו בגלל תורתו, זה משהו אחר. אז אם מצד כבוד התורה, זה לא מצד כבודו הוא. ברור? השאלה אם זה, הוא משתמש, להשתמש, הכוונה שהוא משתמש למען עצמו. ויש מי שמשתמש, יש מי שנוהג נגיד בכבוד, אבל לא לשם השתמשות בכבוד. זה לא למען עצמו. כן, יש גם פירוש שהשתמש בתגה, כך מובא גם בפוסקים, בשולחן ערוך, השתמש בתגה זה מי שמשתמש בשמות הקודש. משתמש בשמות הקדושים. עכשיו, מה רע להשתמש בשמות הקדושים? למה זה רע? פשוט מאוד. השמות מתארים אידיאלים אלוהים. העולם שלנו הוא לא אידיאלי. מי שמשתמש בשמות רוצה להביא את האידיאל לעולם הזה. אבל העולם הזה הוא עוד לא אידיאלי. אז אם אתה משתמש בשמות בעולם הזה, זה סימן שאתה חושב שהעולם הזה כבר הגיע למדרגת העולם הבא. אז אתה לא זקוק לעולם הבא? מצאנו דומה, משהו דומה במסכת סנהדרין. ההוגה את השם באותיותיו, אז יש דעה בגמרא שאין לו חלק לעולם הבא. כן? ההוגה את השם באותיותיו. מה זה הוגה את השם באותיותיו? שם השם זה יוד כ וו כ. הוא לא יכול להשתמש בשם הזה. מה שאין כן, השם שאנחנו כן משתמשים בו, שם אדוני, אנחנו מותר לנו להשתמש בו, הוא השם של העולם הזה. כן, למדנו את זה, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. שלא כשם שאני נכתב, אני נקרא. אני נקרא, נכתב ביוד ה, ונקרא באלף דלת. כך אומרת הגמרא, במסכת פסחים. זאת אומרת, אסור להשתמש בשם המפורש, שם הוויה, יוד כ וו כ. ומי שמשתמש בו, מי שהוגה את השם באותיותיו, אז אין לו חלק מהעולם הבא. למה? למה בכלל יש שם שאסור להשתמש בו? זה דבר מאוד מוזר. שם נועד לכך שישתמשו בו, לא? אם קוראים למשהו באיזשהו שם, זה סימן שצריכים להשתמש בשם הזה. אם קוראים למשל, זה כמו שתגיד, הדבר הזה הוא כוס, אבל אל תקרא לזה כוס, תקרא לזה צ'וצ'וק. אז למה קראת לזה כוס? אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם לריבונו של עולם יש שם, אז למה שלא נשתמש בשם? אלא שהשם מבטא איזשהו אידאל עתידי, המצב העתידי, העולם המושלם. אם אתה משתמש בשם הזה כבר עכשיו, זה סימן שאתה סובר שהעולם הזה הוא כבר מושלם. אם כן, אתה שופט שהעולם הזה הוא כבר העולם הבא, אז אתה לא צריך חלק לעולם הבא. לכן אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא חושב שכבר העולם הזה הוא ראוי. מצווה לערער בו. אני עניתי. עכשיו, אם כן, המשתמש בשם מתכוון להביא את הגאולה. אבל לפעמים לפני הזמן. כן? ולכן התגובה היא כל כך חריפה. הוא היה אומר, הבא נמשיך אם כן בדברי הלל. כן? יש לכם ספרים לכולם? יש לך ספר? אז איך אתה יכול ללמוד? יש פה. כן, אבל אני התלבשתי עליך דווקא, לא משנה. כן.
איך אני יכול ללמוד? תורה שבאתי.
וואלה. טוב. נראה. טוב, אנחנו נקרא... מה אתה אמרת לו? טוב. טוב, הווה נקרא. הוא היה אומר, אם העין הוא העני שלי, אז יש מישהו ש... יש מישהו שאני עומד לפניו. אבל כשהעני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך להיות אובייקט. נכון? זה מה שהוא אומר. ואם לא עכשיו, ומתי. לא ברור? נקרא את זה עוד פעם. הוא היה אומר, אם העין הוא העני שלי, אז אני עומד לפני מישהו. אבל כשהעני שלי עומד לפני עצמו, אני הופך להיות אובייקט. ואם לא עכשיו, ומתי. טוב, זה מובן מאוד למה הוא אומר את זה. מה? אה? מה את מנסה להביא? אני אמרתי דברי הלל. כן. רק אני אגיד את זה בשפה שלו, קודם כל. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, ומתי. אז מה הוא מתכוון? אם אין אני לי, מי לי. אז אם כן, אם אני מבין את זה, אני צריך להיות לעצמי. מה מתבקש מהאמירה הזאת? אם אין אני לי, מי לי. מסקנה, אני צריך לדאוג לעצמי, על ידי עצמי. הוא ממשיך והורס לנו את זה. וכשאני לעצמי, מה אני? אז תחליט, או שזה טוב להיות לעצמי, או זה לא טוב להיות לעצמי. אלא צריך להבין איך הדבר הזה, למה הוא מתכוון. אם אין אני לי, מי לי? ההרגשה שאני, אני. זה אומר שאני מישהו, ולא משהו. כן, זה בכלל ויכוח גדול בפילוסופיה, מה הערך של האני? האם האני יש לו משמעות, או האני הוא אשליה? למשל, ישנה אסכולה רוחנית בעולם שאומרת שהאדם מגיע לגאולתו כאשר הוא משתחרר מן הבערות, והוא מגיע אל הדעת. ומהי הבערות? אומרים אותם, אומרת אותה אסכולה, הבערות זה אשליית האני. זאת אומרת, כל זמן שאתה חושב שיש לך אני, אתה טועה. כאשר תדע שאין לך אני, אז הגעת אל הדעת האמיתית. כן? השיטה הזאת היא שיטה שמחלה את הערך של האני. אפשר גם למצוא בהרבה שיטות רוחניות בעולם שמדברים על זה שיש נצחיות לרוח. הרוח ממשיכה את חיי הנצח שלה, גם אחרי חיי העולם הזה וכו'. אבל מה חסר בדרך כלל בשיטות האלה? ההמשכיות של האני הפרטי. רואים באני איזשהו גורם מפריע. זה בעצם קוראים לזה נטייה התאבדותית רוחנית מתוקה. כן, כלומר, יש איזו שאיפה, מוצאים את זה הרבה בבודהיזם, של אובדן האני. כביכול, יש איזה מין חטא בעצם הקיום. וכנגד זה אומר הלל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, האני שלי הוא לגיטימי. יש ביטוי אחר, גם כן במסכת שלנו, שאמרו, לא הביישן למד. אם כן, ביישן זה דבר רע. מה זה הביישן? הביישן זה מי שמעמיד בספק את הלגיטימיות של הזהות שלו. כלומר, אין לי זכות קיום. זאת מחלה יהודית מפורסמת. הגמרא אומרת במסכת צוקה ובמסכת יבמות שהיהודים הם ביישנים. כן, אחד הדברים שיש בעם ישראל זה שהם ביישנים. זאת אומרת, היהודים שואלים את עצמם בערך כל בוקר, פעם ביום, האם זה בסדר שאני קיים. נכון? עד כדי כך שאנחנו שומעים כל כך הרבה הגות ביהדות, כדי להצדיק את הקיום היהודי. כל פעם אנחנו מסבירים, למה זה טוב שעם ישראל קיים? מה קרה? האם זה בסדר שהיהודים קיימים? שמדינת ישראל קיימת? יש לנו זכות קיום וכל מיני דברים כאלה. כן? לא מצאנו למשל שהיפנים שואלים את עצמם אם זה בסדר שיפן קיימת או שאיטליה קיימת. אף אחד לא שואל את עצמו שאלות כאלה. היהודים יש להם באמת שאלה, האם זה בסדר שאני אני? לכן זה לא מיותר מה שאומר הלל, אם אין אני לי מי לי. עכשיו, צריך קצת להעמיק בדבר הזה. אם אני חושב שהאני שלי הוא לא לגיטימי, אני אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות כשהוא ברא אותי. זה סוג של גידוף. זה לא בסדר שאלוהים עשה אני. אתה לא בסדר. אז מובן שהשאיפה לאובדן האני היא שאיפה של כפירה. ברור? מה שאני אומר? זה תיקון לרצות למות? לא, כי המוות זה רע. אני אגלה לך סוד, המוות זה רע. לא, זה רע בפני עצמו. כי הטוב הוא מה שמוסיף קיום, הרע זה מה שממעט קיום. הרמב״ם אומר את זה, וירא אלוהים כי טוב, אומר הרמב״ם, מה זה טוב? עצם הקיום.
מי אמר שהקיום זה הטוב?
זה הגדרה. מה? נאמר ככה, מי אמר שהקיום זה טוב? באמת זו שאלה יפה. כתוב בתורה, רגע, תקשיב, מה כתוב בתורה? נכון, כלומר, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ואם אתה הגיוני, במה תבחר? במוות, נכון? כלומר, ההגיוני, אני מסביר, כן, אני מסכים איתך. ההגיוני לכאורה זה לכאורה במוות. מדוע? בגלל שכל זמן שאני אני, שאני חי, לכאורה עצם הקיום שלי חוצץ ביני לבין האינסוף. ולכן הנטייה הטבעית לרצות למחוק את עצמי, היא נטייה שיש לה היגיון. זה נקרא הנטייה המיסטית. כן? שמנוגדת לגוף. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זאת אומרת, אני... רגע. רגע. ההיגיון אומר שהייתי צריך לבחור במוות. והתורה חידשה חידוש עצום. ובחרת בחיים למען תחיה. אתה וזרחה. מה החידוש? זה מובן מאליו. אלא החידוש הוא באמת שהקדוש ברוך הוא מתגלה בחיים. אני אסביר את זה יותר בהרחבה. כתוב בפרשת ויתחנן. ותקרבון אליי, לא, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך והער בוער באש. ותקרבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושופטיכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות? אז מעיקר המייקה סבר, כלומר, מה הם חשבו לפני הגילוי? לפני הגילוי הם חשבו שיותר טוב למות מי שרוצה דבקות אלוהית. ומי לא רוצה דבקות אלוהית? כל מי שיש לו נשמה, וכל אדם יש לו נשמה, כל אדם שיש לו נשמה רוצה את הדבקות הזאת, ולכן רוצה את המוות. אבל עכשיו ראינו דבר שלא ידענו עד עכשיו. כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. עכשיו שגילינו את זה, אנחנו כבר לא מבינים מה הצורך במוות. מובן? אבל בכל מקרה, מה? כן, כן, נדב ואביהו באמת הולכים בכיוון השני. נדב ואביהו, כן, נדב ואביהו חפצו בהתמזגות עם האלוהות. הם העדיפו למות. אז צריך להבין, גם מי שסובר שעדיף למות, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה את הקיום. רק שהקיום האמיתי אצלו זה האלוהות. חידוש, חידשה לנו, לא התורה, הייתי אומר, חידש הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהוא מעוניין לברוא. לברוא הכוונה לתת מציאות לזולתו. כדי שעם מציאות לזולת, הוא צריך באמת להיות קיים. הוא צריך לקנות את קיומו. אתה מבין אותי או לא?
בעצם
המעשה של האדם הוא עדיף, שהוא מתקן את מעשה השם. אז
זה
שהקדוש
ברוך הוא ברא את היש ואת החיים, אולי איזה מישהו שאנחנו לא נחלה אותו. ובעצם זה שהוא...
הקדוש ברוך הוא משחק משחקים, עושה כאילו.
כמו
ברית המילה. מה זה ברית המילה? זה השלמת האדם.
נכון. אז השלמת האדם, זה ההתמודדות של בלכות.
לא, זה תוספת... לא, לא. ברית המילה זה תוספת הקדושה על הטבע. שאם לא כן, היה אפשר פשוט לחלות את הטבע לגמרי. היה אפשר למות. ואז בכלל לא היינו צריכים ברית מילה. ברית המילה דווקא מראה שיש ניסיון מצידנו להביא את הנבדל לתוך הטבע. דווקא לחבר. בסדר, מה אתה אומר?
כן,
נשאל פה על היצירה. כן, כן, זה היצירה. כן, כן. כן, אהבת החיים, אהבת העולם הזה, זה היצירה. מכאן שהיצירה זה דבר חשוב מאוד. בלי יצר הרע לא היינו חיים. לכן אדם שאינו יצר הרע, צריך לקחת אותו מהר לרופא. יצר הטוב זה החפץ של הנתינה. זה יצר הטוב. לא, החפץ של הנתינה זה ביטוי לנשמה שלי. זה ביטול של האיגו, כן, נכון. אני רוצה לתת, אני רוצה לקבל. יש פה אם כן איזושהי סתירה. מצד אחד הייתי רוצה לתת, מצד שני אני חייב לקבל. אז יש פה בעיה של הלגיטימיות של האני. מובן? לכן אנחנו זקוקים לדברי הלל. שהלל אומר, זה בסדר שאני אני. כן? אם אין אני לי מי לי. יש תפילה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, מאוד חשובה. מודה אני. כן? אומרים אותה כל בוקר, מודה אני. וזה מאוד חשוב, יש אם אתה שואל את ההמון מה נשאר ממך כשאתה פוגש את אלוהים, אז התשובה היא בדרך כלל לא נשאר ממני כלום. כן? כזאת עוצמה, זה מועך אותי, לא קיים יותר, אני מת, נעלם, נאפס. נכון? זה ההרגשה שיש בציור ההמוני של הפגישה עם האלוהים. אבל מצד האמת זה בדיוק הפוך. הרב קוק בספר עולת ראייה על התפילה הזאת של מודה אני מסביר שכאשר אני נפגש עם כוחות הטבע, אז אני מרגיש את האפסיות שלי. כן, מי שעומד מול מפלי הניאגרה, או מול תופעות טבע אדירות, או מול הגלקסיות, הוא מרגיש שהוא באמת בטל, שאין בו כלום, הוא אפס. אבל דווקא כשהוא עומד לפני הבורא, הוא מכיר תודה למי שרצה בקיומו. דווקא המודה מבסס את האני. מובן? כלומר, כיוון שאני עומד מול הרצון של הבורא, שחפץ בקיום שלי, לכן אני מאושר לומר אני. כן, איך אומר הרב בעולת ראייה? הנה, עולת ראייה, חלק א'. מה? מה? איך נאמר כאן? אני. האדם מוצא... אמרתם שמה לדבר? זה פשוט מפריע, השיחות האלה. פשוט מפריע. האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהים המופיעים בקרבו. הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה של הכרת הטובה האלוהית והבטאתה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם את תוכן העני שלו. כלומר, כשאני עומד מול כל הבריאה. אמנם, בהעיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שימירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, משון עני, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא אני. כלומר, מתי יש לעני שלי לגיטימיות? כשאני עומד מול הרצון החפץ בקיומי. אז אני. כן, בניגוד לדברי דקארט שאמר, אני חושב, משמע אני קיים. אצל הרב קוק זה הפוך. מודה, משמע אני. כן, מה אתה אומר? מה זה כל זה נברא בשבילי? כלומר שיש מישהו... לא. אם הוא מסתכל על הבריאה, סתם, אז הוא בטל. אם הוא מסתכל כמו שאתה אומר, אז זה כבר לא מסתכלות על הבריאה, זה הסתכלות על מי שבראו. תבין מה שאני?
לא מולו ישירות.
לא, לא. זה מולו ישירות. כי הוא ברא את כל אלה בשבילי. כלומר, בסופו של דבר זה ביני לבינו. ברור? זה הכוונה. כן. כן, יש ביטויים כאלה. כן. כן, זה היצרה של הנשמה. יש היצרה של הגוף, יש היצרה של הנשמה. היצרה של הגוף זה לקבל. היצרה של הנשמה זה להיאפס. זה נכון שיש שאיפה כזאת, להשתאווה בגוף הדמלכה וכו' וכו'. כן? אבל זאת שאיפה. אבל רצון השם זה שאני לא אתן לשאיפה הזאת לחלות אותי. הרי זה בדיוק מה שלמנו מהסיפור של עקדת יצחק, לא? השאיפה של עקדת יצחק זה למות. כן? יצחק, לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק, כתוב והאלוהים ניסה את אברהם. למה לא כתוב ניסה את יצחק? כי עבור יצחק זה לא ניסיון. מה, זה כיף אחד גדול, לא? לעלות קורבן אל השם, אין משהו יותר גדול מזה. כן? אז מה הניסיון של יצחק בסוף? שאומרים לו, תרד מהמזבח. הוא אומר, מה אני עשיתי? מה, אני לא בסדר? העבודה המיסטית זה לא מושג יהודי. אין מיסטיקה ביהדות. יש ביהדות קבלה. זה משהו אחר לגמרי. המיסטיקה זה מין השתאבות של הנברא בתוך הבורא. זה בעצם סוג של מוות. לעומת זה, הקבלה זה איך להביא את השפע העליון למטה. לכן זה נקרא קבלה. שמקבלים. בסדר? מצטער, אולי הרסתי למישהו פה שאיפה מיסטית, לא התכוונתי. כן. אני לא אומר שהם לא קיימים, השאלה היא למה הם משמשים, התיאורים האלה. התיאורים האלה קיימים בתור תיאור השאיפה הפנימית של הנשמה, עד שבסוף, מכוח זה, דווקא מכוח ההתבטלות הזאת, אז היא מקבלת את האני שלה במתנה. הרי יש ביטוי מפורסם, אני אותיות עין. כלומר, ברגע שאני מגיע להכרה שאני עין, אז אני מקבל את האני שלי. מובן? אז יש לי זכות קיום. כל זמן שאני חושב שאני עומד בפני עצמי, זו גאווה. ואז האני שלי אין לו זכות קיום. אבל ברגע שהאני שלי מכיר בזה שהוא עין לפני השם, אז דווקא אז השם נותן לי את האני שלי. מובן? וזה בדיוק מה שאומר הלל כאן. אם העין הוא האני שלי. אם אין, אז יש לי אני. אם אני מכיר שאני עין, אז יש לי אני. אם אין, אני, לי. בסדר? מה? מה טוב בעולם הבא שאין פה? נכון. עולמך תראה בחייך. המטרה היא לא עולם הבא. מטרה היא עולם הזה. ככה לפחות אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. מה הרעיון של עולם הבא? הצלחת העולם הזה. אולי תסביר, אני יודע שאתה לא מבין, כי נדמה לי שהמושג עולם הבא אצלך הוא שונה מאשר אצלי. למה אתה קורא עולם הבא? נו, אתה יכול לענות? אז זה עולם הנשמות, זה לא עולם הבא. עולם הנשבות זה, איך קוראים לזה? זה מין מוסך. כן? הרכב התקלקל, צריך לחלק, צריך לפרק אותו. כל חלק מתקנים אותו בשני עצמו. אנחנו עשויים משני חלקים עיקריים. גוף נשמה. אז הגוף צריך תיקון, שמים אותו בקבר. הנשמה צריכה תיקון, שמים אותה בעולם הנשבות. כן? אבל יש צער גדול, אי אפשר להשתמש ברכב. נכון? האדם האמיתי זה אדם שהוא מורכב משניהם. לכן הם מביאים אותם בחזרה, לתחיית המתים, ואז מתחיל עולם הבא. שבו יש אילוי של שני עולמות. מה, לתחיית המתים יש סוף? עד? עד? נו, מה קורה אחרי זה? אחרי זה עוד פעם מתפרד. נראה מתבריך שאתה סבור כדעת הרמב״ם. שהרמב״ם, באיגרת תחיית המתים, אמר כדבריך, שאחרי תחיית המתים יחיו הרבה זמן, ושוב ייפרד הגוף מן הנשמה, כדי לזכות לחיי העולם הבא. אבל נראה גם מדבריך, אם כן שאתה חולק על הרמב״ן, בספר תורת האדם, שאומר שדברי הרמב״ם חלקו עליו כל גדולי ישראל? ברור שכשאתה מדבר על עולם הבא, אתה מדבר על עולם שבו הדיכוטומיה הזאת, בין החומר לרוח נעלמת. ואז אתה מדבר על עולם של אחדות, שבו כל המעלות של העולם החומרי וכל המעלות של העולם הרוחני שותפות. איך? אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי אנחנו לא חווינו חוויה כזאת מעולם. אבל ברור שמה שצריך לנצח בסופו של דבר זה לא הרוח את החומר, אלא האחדות צריכה לנצח את הפירוד. והאחדות כוללת בתוכה גם את החומר, גם את הרוח. אוקיי? תהיתי? לכן מן מה שקראת העולם הבא, דיינו עולם, מה ש... עולם הנשמות, שאתה כינית אותו בשם עולם הבא, הוא באמת לא... לא מציאה גדולה. תחיית המתים זה עולם אדיר. אתה פשוט לא חווית דבר כזה. אתה לא יודע מה זה חיים בלי מוות. אתה מכיר דבר כזה בכלל? לא, אתה יודע מה זה מוות. זה ההפך של החיים. כלומר, החיים אצלנו בעולם הזה מוגדרים כהיעדר המוות, והמוות כהיעדר החיים. כלומר, המוות והחיים מגדירים זה את זה בעולמנו. אבל בעולם שבו יש חיים עצמיים, זה אין סוף, אנחנו לא מכירים דברים כאלה. כלומר, מה?
כל
עוד אני חייב
בינתיים, אז אין
את זה. בין מה למה?
רק בתופעה שיש מוות,
בינינו לבין... לא, זה מלא, אתה לא מבין את צורת החיים הזאת. זה צורת חיים שאתה לא מכיר. מומלץ שתקרא להרחבת השכלתך בנושא הזה את ספר דעת תבונות מאת רמח"ל, ששם הוא מסביר בהרחבה מה מערכת היחסים בין הגוף לבין הנשמה בתחיית המתים. בסדר? שזה לא הנושא שלנו, כן. בסדר? כן. אני חוזר על השאלה. אתה אומר שלפי מה שאני אומר, עולם הזה הוא מה שחשוב, ורמח"ל במסילת ישרים אומר שהעולם הבא הוא מה שחשוב. ומה זה עולם הבא לפי הרמח"ל? זה המצב העתידי של העולם הזה. מה שהסברנו, נכון? מה שהסברנו לפני, מה? מקום שצדיקים... זה המצב שבו הצדיקים נהנים מזיו השכינה. איפה? נכון. אז בעצם, ולכן ספר מסילת ישרים אומר, שאצל הקדוש אין הבדל בין עולם הזה לעולם הבא. הרי מסילת ישרים זה מתחיל מזהירות, אחרי זה זריזות, נקיות, טהרה, ופרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. מה זה הקדושה? שהוא חי את חיי העולם הזה כבר פה. את חיי העולם הבא כבר פה. בסדר? זה האידאל של מסילת ישרים. ממש הוא כותב בהקדמה שתעזוב את העולם הזה, כי העיקר זה העולם הבא, הוא כותב את זה בשלב ראשוני, לפני שהגעת לפרק כ"ו. ברגע שהגעת לפרק כ"ו, יש התהפכות של הציור, ואז בעצם העולם הזה הוא העיקר. ומכאן שצריך ללמוד את מסילת ישרים עד הסוף. או מן הסוף להתחלה, אבל כל פנים צריך לקרוא אותו עד הסוף. כי אם קוראים אותו עד האמצע, כפי שמקובל בישיבות, אז מצטייר איזשהו ציור של... רוחניזם קיצוני, ספיריטואליות. זאת בכלל לא הכוונה של רמח"ל. בסדר? כן. מה?
אז איך צריך להתייחס לכל ההיכלות של הצדיקים?
כל זה נכון, אבל תראה, זה לא הנושא כאן. באמת, אני רוצה להתקדם במשנה של הלל. כן. מה? לא, צדיק בעולם הזה לא יכול להיות מאושר, כי העולם הזה הוא עדיין רע. כלומר, אדם לא יכול לקרוא את העיתון. כן, אנחנו עוד לא הגענו להשלמת העולם הזה. לכן אנחנו עוד לא בעולם הבא. כלומר, מה זה העולם הבא? מצבו העתידי של העולם. אנחנו במצב הזה בינתיים מאוד לא מרוצים. לא יודע מה את חושבת, אני לא אישית לא מרוצה. ודאי שלא יהיה לו טוב.
לא?
לא, ודאי שלא. כן. לנשמה שלו יהיה טוב, אבל האדם הוא לא רק נשמה. זה כמו שאם אני שם את המנוע לתיקון, כן? אני אשתמש במשל פשוט. אז למנוע מצוין, אבל אי אפשר להתקדם עם זה. המפתחות בפנים.
הנשמה שם מרגישה
בוודאי. טוב, הבא נתקדם. כן, בבקשה. טוב, נדב ואביהו זה נשמות מיוחדות. כן? כלומר, הם למעלה מנשמת משה ואהרון. ולכן הם עומדים מחוץ לשאלה הזאת. הרי זה מה שכתוב, שכאשר מתו נדב ואביהו, משה אמר לאהרון, הוא אשר דיבר השם מקרובה יקדש. ורש"י מסביר שם, שמשה אמר לאהרון, ידעתי שעתיד המקדש להתקדש במיודעיו של מקום, וסבור הייתי בי ובך, ועכשיו יודע אני שהם גדולים ממני וממך. כתוב או לא? רש"י אומר את זה מפורש. אם כן, רש"י אומר לנו שנדב ואביהו היו נשמות גדולות יותר משל משה ואהרון. אז הנשמות האלה היה להם געגוע בלתי רווי. ומכיוון שזה געגוע בלתי רווי, אי אפשר היה להחזיק אותם פה. מובן? אבל לכן, זה הותר רק להם ולא לשום אדם אחר. כן, הרי מיד אחרי זה, אחרי מותם של נדב ואביהו, נאסר להיכנס שטויי יין למקדש. לומר לך שהדבר הזה היה לו מקום פעם אחת בהיסטוריה ולא יותר. בסדר? טוב. בואו נתקדם. כן. הנשמות של נדב ואביהו? לתת כיוון, כלומר שנדע מהי העוצמה של הדבקות. איך כתוב? כי עזה כמוות אהבה. אבל אל תדע, יש תיקון לנשמות של נדב ואביהו. כן, דרך פנחס, יש המשך, זה לא היסטוריה חד פעמית וזהו, הם הלכו לאיבוד. יש המשך לנדב ואביהו, אבל זה נושא בפני עצמו, עיין אורות הקודש, חלק ב', פרק א', וגם בחלק ג', עמוד שין סמך. בסדר? שם הרב מסביר בהרחבה את העניין הזה. אני פשוט מוכרח להפנות אותך למקומות אחרים, כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם. בסדר? אז מה למדנו עד עכשיו? הוא היה אומר, אם אין, אני לי. כלומר, כאשר אני עושה את עצמי עין, אז אני מקבל את האני שלי במתנה. המטרה איננה ההיאפסות. יש מושג בחסידות נקרא ביטול היש. מכירים? כן, בחסידות. מדברים הרבה, נכון? ביטול היש. ביטול היש, אז באוניברסיטה מאוד אוהבים להגיד שזה בעצם מקביל לאפסיות שבנירוונה בבודיזם. למה? כי באוניברסיטה מאוד אוהבים לעשות מחקר השוואתי בין הדתות. אבל שוכחים דבר אחד, שהחסידות צמחה בתוך היהדות. ואז ממילא צריך להבין את כל הביטויים האלה שבתוך החסידות, באספקלריה יהודית. כשאומרים ביטול היש, הכוונה ביטול ולא יותר מזה. כמו שאומרים, בטל בשישים. שדבר הוא בטל בשישים, הוא לא נעלם. הוא קיים, הוא בטל רק. כן? אז הביטול היש, מה לומר? צריך לבטל את היש כדי שהיא תהיה לגיטימציה בסוף ליש. אתם יודעים איך מתחיל השס. מה המשנה הראשונה של התורה שבעל פה? מתחיל מהשאלה, האם יש לגיטימיות לדעת אלוהים במצב של היעדר, נכון? ככה מתחילה המשנה הראשונה. האם יש מקום לדעת אלוהים במצב של היעדר? וזה לוקח הרבה זמן עד שעונים על השאלה הזאת. אבל ככה מתחילה המשנה הראשונה. זוכרים, נכון? אל ממתי קוראים את שמה? בערבין. כלומר, לקרוא את שמה זה לדעת את השם. האם יש מקום לדעת את השם בערבין? כמו מצב של היעדר. איך זה ייתכן? ואז צריך את כל המשנה כולה כדי לענות על זה. בסוף המשנה מגיעים למסקנה, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. מאיפה יודעים 310? שנאמר להנחיל אוהבי יש. יש בגימטריה 310. כלומר, הכל מתחיל עם קיום מסופק של האדם, עד שבסוף מגיעים לקיום ודאי של האדם. להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. טוב, אני רואה שאנחנו רק התחלנו את הסוגיה, אני רואה שכמה דברים נשארו פתוחים, אז נמשיך אותם ביותר בהירות בפעם הבאה. שלום.